הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו
על הקצה.
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
Cinemascope. Yair Raven.
Radio Rahi.
So, yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
סינסקופ ברדיו הקצה. תודה שבאתם. יום שלישי, 24 באוקטובר, דלד מר חשבן. כולם קוראים לו חשבן כזה, כאילו הם סחבקים, אבל אני מעדיף את הרשמיות, מר חשבן, כי אנחנו לא מכירים. תוכנית מספר 149. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים האנשים הבאים. עומר סנש, נעצור שנייה על עומר סנש, כי אני לא יודע אם שמתם לב, בזמן האחרון רדיו קצה נשמע טוב מאי פעם, נורא תענו גם להיכנס לאולפן, הכל נשמע נורא טוב, ההקלטות נורא טוב, זה הכל עומר סנש, אז צריך לתת קרדיט, כי אנחנו כזה רצים על הרשימה, כאילו שזה, אז אם אתם שומעים אותי עכשיו טוב, בצורה נורא צלולה, אז עומר סנש. אם אתם שומעים עם רעשים ברקע, אז יש איזושהי בעיה עם המכשיר שלכם. לאה שפיגל, בר זוודה, חורך כהן, אורי קדישאי, תומר אנונלס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לבן אש שמפיק את השידור. היום נדבר על סרטים אלא מה, וגם אחלה סרטים יש לנו היום, אבל יש קטע נורא משונה בקשר לסרטים שעליהם נדבר, וזה... אנחנו הולכים לדבר היום שני סרטים אמריקאים של במאים נפלאים שהיו מועמדים לאוסקר ועם שחקנים גדולים, ושני הסרטים האלה צולמו ב-16 מילימטר. זה עכשיו, קודם כל זה צירוף מקרים מדהים ששני הסרטים שכזה ששניהם עלו באותו שבוע, שניהם צולמו בפילם ולא דיגיטלית, ולא סתם בפילם אלא ב-16 מילימטר, כי לצלם ב-35 מילימטר זה כבר כמעט נהיה בונטון. איכשהו נראה שהסרטים הגדולים באמת קצת זנחו את הדיגיטלי וחזרו לצלם ב-35 מילימטר. העניין שרואים את זה, רואים, יש איזשהו משהו אחר שרואים, למרות שהקרנה היא דיגיטלית. סתם לדוגמה, וונדר וומן, אין סיבה אמיתית שוונדר וומן יהיה מצולם בפילם. לא, אבל זה צולם בפילם. אבל שני הסרטים האלה לא רק צולמו בפילם, אלא ב-16 מילימטר, שזה כאילו הפורמט הצילום הכי דל תקציב שיש, הכי סטודנטיאלי, שבאמת כל מי שמצלם סרט ב-16 מילימטר, ואני מזכיר לכם שבקולנוע הישראלי, בתקופות הכי עניות שלו, רוב הבמאים צילמו ב-16 מילימטר, כי זה מה שהיה, זה מה שאפשר היה להשיג מבחינת חומר גלם שהוא זול וזמין, אבל כל אחד חולם לברוח מזה. והנה שני הבמאים האלה, ומי הבמאים האלה? הם דרן אהרונובסקי ונועה באומבך. במאים לא מבוטלים בכלל, והם בחרו בפורמט הזה. ובכלל, יש איזשהו סוג של קאמבק ל-16 מילימטר, סרט קרול של טוד היינס, מלפני שנתיים, גם הוא צולם ב-16 מילימטר. יש משהו גם בפורמט הקטן הזה, יותר מצומצם, ויש בזה גם משהו אינטימי. אז תכף נדבר על איך כל אחד משתמש בזה, אבל קודם כל זה יפליא אותי. א', שבמאים בסדר גודל כזה משתמשים ב-16 מילימטר, וב' ששני הסרטים האלה מגיעים אלינו באותו שבוע, ואני מדבר עליהם באותה תוכנית, והם לא תאמו את זה ביניהם, אלא פשוט קורה משהו. קורה משהו אצל סוג מסוים של במאים שהם חוזרים להשתמש בחומר הגלם הזה. מתחילים עם מוזיקה? ג'יימס, 1999, מתוך מיליונרס. ממש כמו פרד אסטר. למה נתחיל עם השיר הזה, ומה יהיה, איזה שירים נשמע בהמשך, אני אספר לכם מיד אחרי השיר הזה.
Doctor, what is
פיק של האלבום הזה, אלבום שאני כל כך אוהב. אז למה בשיר הזה, חוץ מזה שאני אוהב אותו, אתמול בלילה שיחקתי משחק נורא נחמד עם חבר שלי, עידן אלתרמן, יש לו תוכניות רדיו והוא מארח אותי, ואתם בוודאי זוכרים שאירחתי גם אותו פה בתוכנית שלי, והוא הזמין אותי אתמול לתוכנית שלו, יש לו ב-88 תוכנית בלילה, ושיחקנו משחק ממש חמוד, נורא נהנתי ממנו. שירים שבשמות בשם השיר מופיע שם של שחקן, אז כל אחד הביא כל מיני זה. אז כמה מהשירים שהכי אהבתי, אמרתי, נגיד לתוכנית קולנוע, אז מה יותר מתבקש? אז כבר עשיתי את התחקיר אתמול בלילה ב-88, אתם יכולים לשמוע את התוכנית המלאה אצלהם, או בפייסבוק שלי, וכמה מהמיטב של השירים שאני הכי אהבתי. נשמע היום, אבל יש לנו עוד קטע מוזיקלי שילווה אותנו. לפני שבועיים, כשלא הייתי פה, פספסתי את הידיעה, לא שמתי לב לזה, גיליתי לזה נורא באיחור. השחקן הצרפתי ז'אן רושפור הלך לעולמו. שחקן מקסים, עם ג'נטלמן מבוגר כזה, עם פנים ארוכות ושפם, ואיזשהו סוג של מראה שרמנטי, האיש שהיה אמור להיות דון קישוט בסרט, האיש ירה בדון קישוט של טרי גיליאם, אחד האנשים ש... הפציעה או המחלה שלו בעת הצילומים גרמו בין השאר לזה שהצילומים האלה יבוטלו, זה היה לפני קרוב ל-20 שנה, אבל שחקן צרפתי מאוד מוצלח ומקסים, יש בנובמבר יתקיים פסטיבל קומדיות צרפתיות, אז יוקרן שם הסרט הבלונדין עם הנעל השחורה, שהוא משתתף שם בין השאר, שחקן שאתם מכירים. אני נורא אוהב אותו, ותמיד יש לי איזושהי סימפתיה אליו, בזכות סרט שהוא עשה ב-1990 שנקרא בעלה של הספרית, של פטריס לקונט. סרט שקצת קינקי, קצת משונה, נורא עצוב, על מישהו שיש לו איזשהו פטיש כזה, שהוא נורא נמשך לספריות, והוא מתאהב בספרית, והוא פשוט אוהב לשבת ולהסתכל עליה מספרת וחותכת שיער לאנשים. זה הפלז'ר שלו, זה הנאה שלו. ועל זה הסרט, וזו מערכת יחסים נורא עצובה, כי הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה מזה שהוא מסתכל עליה, והיא לא. אז זה מין אופרה בלי החלק של האופרה, וזה מצולם נורא יפה, וזה נורא עדין, וזה נורא רך, וזה סרט כאילו קצת סתום מבחינת זה, אבל יש משהו פשוט נורא עדין ונורא יפה בסרט. בין השאר, כי פטריס לקונט בחר להשתמש בפסקול מוזיקה של מייקל ניימן. שמענו את מייקל ניימן בשבוע שעבר, אפרופו וונדרלנד של מייקל וינטרבוטום, והמסע הטיול לספרד שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אז מייקל ניימן ילווה אותנו גם השבוע, מתוך הפסקול של בעלה של הספרית. לכבודו ולזכרו של ז'אן רושפור, וכדאי לכם לראות את הסרט הזה, הוא נורא עדין. ואחד דברים שהבנתי, פטריס לקונט הוא במאי שמאוד אהבתי, בייחוד בזכות סודו של מר היר ובעלה של הספרית, קצת משהו מגוחך ועוד כמה סרטים, אבל עם הזמן גיליתי שבאמת הסרטים של הכי אוהב שלו הם סודו של מר היר ובעלה של הספרית, ואז הבנתי שבעצם אני לא אוהב את הבימוי של פטריס לקונט כנראה, אלא את המוזיקה של מייקל ניימן שמופיע בשני הסרטים האלה. וזה משהו שאם אתם עוסקים בקולנוע או מתעדדים לעסוק בקולנוע, כדאי לשים לב שלפעמים המוזיקה עושה את כל הסרט, או משפיע על כל האופן שבו אנחנו קולטים בימוי ורגש וניואנסים ורגישות ועדינות, ולפעמים אולי זה אפילו משפיע על האופן שבו הבמים באים. אז כנראה שזה לא מקרה ששני הסרטים הכי טובים, או הסרטים שאני אוהב, של פטריס לקונט, שתמיד אני מגדיר אותו כבמאי הצרפתי שאני מאוד אוהב, אבל בעיקר אני חושב שאני אהבתי את זה שהוא הזמין את מייקל ניימן להלחין את סרטיו. אז מייקל ניימן ילווה אותנו בזמן שאנחנו מדברים על שני הסרטים הבאים, ואנחנו מתחילים עם דרן אהרונובסקי, הסרט שלו אימא, אימא סימן קריאה, Mother, שקודם כל אני מופתע מאוד שהסרט הזה מופיע בשלטי חוצות. זה אחד הסרטים האקספרימנטליים הכי אזוטריים שראיתי כבר הרבה זמן, סרט ארט-האוס קיצוני מאוד, שמיועד למטיבי לכת של אנשים שחיים את חייהם בסינמטקים, והקהל הרחב יכול להביט בו רק במבט משתומם של what the fuck קורה פה בסרט הזה, ועל מה אנחנו מדברים בכלל, ועדיין לסרט הזה מופץ כסרט לכל דבר, כי יש לו שחקנים מפורסמים, בראשם ג'ניפר לורנס, וחביר ברדם, ומישל פייפר, ואד הריס, אבל בעיקר ג'ניפר לורנס, ובאמת הקהל נורא משתומם מהסרט הזה. בתמצית, העלילה, אפשר להגיד, זה על זוג נשוי, היא נורא צעירה, הוא די מבוגר, בבית מבודד, באמצע שום מקום, ומערכת היחסים בין הזוג הזה, הוא writer, הוא סופר, הוא כותב, אבל הוא בעצם משורר, והוא תקוע, אין לו מוזה, והיא עקרת הבית, היא כלומר ממש מטפלת בבית עד כדי, היא פשוט בנתה את הבית מחדש, הבית שהיא שיפצה במוידיה, הבית שבו הם גרים, הבית שבו הוא גר, והבית שלהם, ונורא חשוב לה לשפץ את הבית, להיות מאוד, מאוד דומסטית, כדי שהוא יוכל ליצור בתוך הבית, ואז מגיעים שני אנשים לא קרואים אל הבית, אד הריס, שמציג את עצמו כרופא, ואחריו מגיע מישל פייפר, שמציגה את עצמה כאשתו, והדינמיקה בתוך הבית הזה, וכל הסרט בתוך הבית, מתחילה להתערער, עד לחצי השני של הסרט, שאז הכל מתפרק לחלוטין. עכשיו, זה בסוג הסרטים ש... אם אתם רוצים לא לראות, לא לדעת כלום, ולראות אותו, אז אני אנסה לדבר בלשון רמיזה, מבלי להסגיר יותר מדי מה קורה, אבל יכול להיות שלא תרצו לשמוע את הפרשנות. לדעתי זה מהסרטים האלה שאולי כדאי לשמוע את הפרשנות עליו לפני שרואים אותו, כדי לצמצם את תחושת ה-What the fuck is going on שיש בסרט, אבל לבחירתכם. אז עכשיו יהיה כמה דקות שבה אני אדבר קצת על ה... על הסרט, אני אנסה, כאמור, להיות לרמוז על מה קורה, מבלי להגיד בצורה מפורשת, אבל תחליטו אתם רוצים להקשיב לזה או לחזור לזה אחרי שתראו את הסרט. קודם כל שורה תחתונה לפני שאתם מחבים, תראו את הסרט, זה סרט נפלא, זה סרט שכמותו לא עושים. נורא יוצא דופן, קודם כל השימוש בפילם 16 מילימטר, זה נורא מורגש, הגרעיניות של הצילום, מצלמת כתף שצמודה כל הזמן לפנים של ג'ניפר לורנס, אחד השימושים המבריקים שראיתי בקלוזאפ, קלוזאפ על פנים של שחקנית, שהקלוזאפ הזה מוביל את הסרט, זה כמעט אפשר להשוות את זה לאופן שבו קארל תיאודור דרייר השתמש בקלוזאפ של פלקונטי בפסיון של ז'אן דארק. עד כדי כך, ונדמה לי שזה לא מקרי, יש פה איזשהו עניין של באמת חקירת הדבר הזה שנקרא קלוזאפ של אישה, קלוזאפ של שחקנים, אולי איזשהו סוג של מערכת יחסים בין במאי ובין השחקנית שלו, של במאי של נורא נורא נמצא קרוב לפנים של השחקנית, זה יוצר נורא אינטימיות, אבל זה גם מפריע, זה גם מציק, כי זה כאילו לפעמים קרוב מדי, אנחנו רוצים לתת לה קצת איזשהו ספייס. אז זהו, אלה דברי ההקדמה, פה אתם יכולים לחבוט, אם אתם מתכוונים לראות את הסרט, ולחזור אלינו אחרי שתצפו בו, או בעוד רבע שעה. אז מה בעצם קורה פה? הסרט כל כך משונה, מבחינת זה אנחנו באיזשהו שלב מבינים שאין כאן באמת עלילה, אלא יש פה רק, אך ורק משל. ושהדמויות, שאנחנו לא יודעים את השמות של הדמויות האלה, מייצגות לא אנשים, אלא, אני יודע, איזשהו סוג של דברים שהם נמשלים אליהם, בין אם זה ערכים או בין אם זה איזשהו סוג משהו שהוא יותר מיתי. ועד כדי כך אנשים התבלבלו והיו מתסכולים מהסרט, שדרן אהרונופסקי הלך והתראיין לתקשורת בעיתונים משמעותיים כדי להסביר את הסרט. ופה אני צריך להגיד שכשבמאי מסביר את הסרט, קודם כל זה מאוד יפה, כי הרבה פעמים לא מוכנים לעשות את זה, אבל גם כשבמאי מסביר סרט, לפעמים הוא עושה איזשהו סוג של רדוקציה, לדעתי, לסרט. אז מה שדרן אהרונופסקי הציע, אני ראיתי את זה ואני מקבל את זה, אבל לדעתי הוא הקטין את הסרט שלו, כי הסרט שלו קצת יותר מתוחכם מאופן שבו הציג אותו. אז יש פה זוג שנמצא בתוך בית, ואז עוד זוג שמגיע, ואז מגיעים הילדים שלהם שנורא רבים ביניהם, ואז אחד הורג את השני, ואז הכל בכלל מתפרק. והבית מוצג בדיאלוגים, הדיאלוגים לכאורה ניטורליסטיים ברוב הסרט, הם ממש כמו איזשהו סוג של מערכת יחסים משפחתית בין הדמויות. אז הפתיחה, שהכל נורא בהיר, ונראה שכל החומרים שבהם האישה משתמשת בהם, הכל נורא אורגני וצמרירי ורח ועדין, והבית ממש מוצג כגן עדן. ואז כשיש איזשהו סוג של בלגן, אז אומרת, אני צריכה ללכת לטפל באפוקליפסה שהשארתם לי, כאילו לסדר את הבלגן, אבל אז באמת אנחנו יש לנו את הגן עדן ויש לנו את האפוקליפסה. ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין את הדימוי שיש לנו פה בתוך הבית הזה, שמתחיל מדימוי של בית נשרף ובית שמשופץ מחדש. ובעצם אנחנו מבינים שיש פה יוצר. אז היוצר הזה הוא אומן, הוא משורר, אבל הוא יוצר, הוא קריאטר, הוא בורא. ויש את הדמות שנבראת בדמותו ובצלמו ולצידו. הדמות הזאת היא המאדר. ופה דרן אהרונופסקי אומר, מאדר זה מאדר נייצ'ר, אמא האדמה, שזה בעצם הכוכב הזה, או היקום הזה שבתוך אנחנו חיים, והאופן שבו היוצר יוצר את העולם, אבל אנחנו בני אדם הורסים ומשחיתים ולא מכבדים את העולם הזה. ואז בעצם יש פה גם משל שהוא תיאולוגי, אבל גם משל שהוא אקולוגי, על זה, על העולם שבו אנחנו נמצאים, שהוא עולם שהוא נברא, ואנחנו יכולים או לטפח אותו או להשמיד אותו, וזה הבחירה ובידיים שלנו. אז גם ברובד התיאולוגי, אני חושב שזה, שוב, זה קצת יותר עמוק, ופה אנחנו צריכים לזכור שדרן אהרונופסקי, מהרגע הראשון, מהסרט הראשון שלו שראינו, פאי מ-1998, הוא תמיד היה במאי תיאולוגי, במאי הוא עובד באופן קבוע עם ארי הנדל, שהוא לפעמים כותב את התסריט, ולפעמים שותף שלו להפקה, ואחד מהם יושב ולומד את כתבי הקודש היהודים, ולא רק, דרך אגב, בכלל, נושא כנראה חקר תיאולוגי, עם לא מעט טקסטים של קבלה, יש בתוך זה, אם אני מזהן נכון, או מדרשים, או הוא לא מתעסק רק בפשט של הטקסט, כמו שהרבה במאים עושים, או לפחות האופן שבו הבמאים הנוצרים לומדים את הטקסטים ברמת הפשט שלהם, או ארי הנדל, או דרן אהרונופסקי, או שהם ביחד לומדים גם את המדרשים, את התורה שבעל פה, של הדברים, ומעבדים אותם לצרכם, כלומר, שלא ילך איזשהו תלמיד חכם לסרט ויצפה שהוא יראה מדרש נאמן לסיפור בבריאת העולם וספר בראשית, לא, אבל יש פה רעיונות שהם יהיו מוכרים למי שלומד את הטקסטים שנמסרו במסורת ובקבלה מדור לדור. אז ראינו את זה בנוח, או המבול, הסרט הקודם שלו, שהיה גם גרסה לספר בראשית, וראינו את זה מאוד בסרט שלו מלפני 10 שנים, המעיין, שגם הרבה מאוד אנשים לא התחברו, אבל זה מין סרט על חיפוש אחר עץ החיים ועץ הדעת, טוב ורע. ובמידה מסוימת, המעיין ואימא הם קצת פרויקטים אחים, הם פרויקטים דומים מאוד, גם באופן שבו הם מתייחסים לספר בראשית, וגם באופן שבו הם מתייחסים למערכת היחסים בין גבר ואישה, כשהגבר הוא איש כותב, והאישה היא זאת שבעצם הוא צריך להציל אותה. אז גם הנושא הזה של הבורא והנברא, וגם הגבר והאישה והזוגיות, וחיים ומוות, כל האלמנטים האלה, מאוד דומים בין שני הסרטים. אז אם אתם מאלה שלא אהבתם את המעיין, אז תיזהרו מאימא. אם אהבתם את המעיין או לא ראיתם את המעיין, אז תראו את אימא ואחרי זה תראו את המעיין. אני מאוד אהבתי את המעיין, ואת המיסטיקה הגדולה שהייתה בו, והרגש מאוד גדול שהיה בו, ואני גם מאוד אוהב את אימא. הדבר היחידי שאני יכול להגיד ממש קצת לגנותו של של דרן אהרונובסקי, זה שהסרטים שלו נורא מרשים, הוא וירטואוז מופלא, גם במחשבה וגם בביצוע, אבל יש משהו כל כך אינטנסיבי ומעיק בסרטים שלו, שאני לא סס לראות אותם שוב, ולפעמים אחד הדברים שמגדירים בעיניי יצירת מופת, זה הרצון שלי לראות את הסרטים שלו שוב. אז הסרטים שלו כולל, אחד הסרטים שלו שאני אוהב, ברבור שחור, שנתן לנטלי פורטמן את האוסקר שלה, סרטים שקשה לי לצפות שוב, כי הם נורא נורא אינטנסיבי מבחינה רגשית, מבחינה, יש בהם משהו כזה מחוספס. אז גם הסרט הזה, זה לא סרט שאני ארוץ לראות אותו פעם נוספת, למרות שהוא ראוי לצפייה חוזרת. ופה אני נכנס לאלמנט השני, שדרן אהרונובסקי לא דיבר עליו, אולי כי זה בעיניו הפשט של הסיפור, ולא הדרש שלו, ולא הרמז שבו, שיש פה פשוט באמת, קודם כל, איזושהי ביוגרפיה של אומן, פורטרט של יוצר, אז אפשר להיכנס לרעיונות, לנמשלים האלה של אלוהים, נברא, דימויים שבאים מהעולם הנוצרי של ישו, של האפוקליפסה, של אחרית הימים, באמת לפעמים באמת בדימויים שהם באים מהתיאולוגיה הנוצרית ולא מהתיאולוגיה היהודית. כל זה נמצא בסרט, אבל יש פה גם את העניין הזה של היוצר, האיש שלא מסוגל לכתוב, שעומד מול דף ריק, ורק כשלתוך החיים שלו נכנסים כאוס, ונכנס איזשהו בלגן, והוא נתקל פתאום במצוקה, מוות, רק אז פתאום הוא פורה. מהבחינה הזאת, לאורך כל הסרט היה לי בראש את פתאום תפקד בדלת של אדגר קרת. ממש הרגשתי שדרן אהרונובסקי קרא את פתאום תפיקה בדלת, וכך הוא התחיל את הסיפור שלו. זה מישהו שיושב, סופר, שרוצה לכתוב סיפור, ולא מצליח, ואין לו כלום, ואז פתאום תפקה בדלת, ובעצם הסיפור נכנס לתוך חייו. מה שיהפוך לסיפור שלו נכנס מבעד לדלת, והמערכת יחסים בין יוצר ובין ההשראה שלו, ואם הוא יודע לזהות את זה שזה ההשראה, ואם הוא יודע להשתמש בזה, אז יש פה משהו, באמת, אם מישהו מכם יראיין את דרן אהרונובסקי, אנא שאלו אותו, אם הוא קרא את פתאום תפקה בדלת של אדגר קרת, אני כמעט בטוח שכן. אני לא, זה כל, אם לא, אז היה להם פשוט רעיון דומה. ועוד דבר שקשור למשפחת אדגר קרת, השורה של יונתן גפן, איך שיר נולד כמו תינוק, גם זה נמצא בסרט. ההקבלה הזאת, שיצירה שקולה להיריון ולידה, ופה צריך להזכיר את הציטוט הנורא מקומם, אבל העולם מציג לנו את תפיסת העולם הזאת שוב ושוב. פיטר גרינווי דיבר לא מעט בסרטים שלו על נושא זה של ההיריון מול היצירה של הגבר, והוא אמר ברעיונות, גם כשהוא היה, הגיע פה לישראל לביקור, men create, או גברים יוצרים, גברים הם יוצרים אמנות, כי נשים יכולות ללדת. הוא אמר את זה בצורה קצת יותר מלוטשת. כאילו שלכל אחד יש את היכולת לברוא משהו. אז כאילו זה יוצר איזושהי רדוקציה, כאילו נשים לא יוצרות, לא חושב, לא יודע אם לזה התכוון, אבל העניין הזה של הקנאה של הגבר ביכולת הבריאה של האישה, ולכן יש איזשהו סוג של משהו פנאטי באקט היצירה של הגברים, ופנאטיות זה באמת מה שאנחנו רואים בדמות של חוויאר ברדם בסרט. אז הזכרנו את פיטר גרינווי, שזה מתאים לנו למייקל ניימן, שמלווה, אמור ללוות אותנו ברקע. נמשיך ללוות אותנו עוד קצת. אז יש את העניין הזה של יצירה מול הריון, וסוף תהליך היצירה שקול ללידה. ואז מערכת היחסים בין אומן ובין, אם תרצו, קודם כל המשפחה שלו, העיוורון של האומן, שכולם מעריצים את האומן, כי הוא כל כך חד הבחנה, והוא כל כך מדויק, והוא כל כך מבין לנפש האדם, אבל האומן הזה עיוור לצרכים של אנשים הכי קרובים אליו, ואותו אומן, שמולו נמצאת המוזה שלו, מי שהוא כותב בהשראתה, אבל חלק בלתי נפרד מהתהליך ההרסני הזה, זה באמת להרוס את המוזיק, את המוזה. אז כל האלמנטים האלה באמת בצורה אינטנסיבית מאוד, מסחררת, מטלטלת מאוד, שיש בה גם משהו אומנותי, ארס פואטי, אבל גם כאמור סיפור מאוד מאוד תיאולוגי. ממש אפשר לקחת את הסרט, מי שקורא את ספר בראשית עכשיו, לקחת את הספר הזה ואת הסרט הזה, יחד עם לא מעט מסרטיו האחרים של דרן אהרונסקי, וללמוד את מדרשי חז"ל על סיפור הבריאה וגן עדן ואדם וחווה וקין והבל וכן הלאה וכן הלאה. אז כמה סרטים אתם מכירים שהם גם מסעירים מבחינה אמוציונלית וגם מסעירים מבחינה קולנועית, וגם אתם יכולים לדוש בהם ולחפור בהם ולנתח אותם? ויכול להיות שהמגרעה בתוך זה, שברגע שמנתחים את זה יותר מדי, אז אנחנו מבינים שאין פה דמויות בשר ודם, ואז האלמנט הרגשי הולך ודוח לא חסרת, רק שואלים את עצמנו, רגע, מה המשל, מה המשל ומה הנמשל וכן הלאה. זה יכול להיות איזשהו סוג של אלמנט שמקטין את אחת החוויות שיש בסרט, והופך את הסרט הזה באמת לחוויה שהיא בסופו של דבר חוויה כמו יצירת אומנות שאנחנו עומדים מולה ומנסים לבאר אותה ולפענח אותה ולהתפעל ממנה, אבל הדמעות לא זולגות. אז זהו, אימא, אחד הסרטים הטובים של השנה, 2017, קודם כל משהו קורה בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, 2017 קופצת כיתה, ואפשר להתחיל לדבר על סיכומי השנה, ויש משהו בסרטים בזמן האחרון שנהיים פשוט טובים, אז הסרט הזה הוא ממש, הוא נפלא, רוצו לראות אותו. אז זה דרן אהרונובסקי, עם ג'ניפר לורנס, ועוד מעט נדבר על נועם באומבך, עם אדם סנדלר. ואני חוזר לשירים שבחרתי אתמול למשחק השירים עם שמות של שחקנים בשמם, מתוך אלבום נפלא של The Postal Service, שירות הדואר. ועדיין עם הקלאסיקה של השחקנים, קודם שלנו על פרד אסטר, ועכשיו אנחנו שומעים את הפוסטל סרוויס עם שיר על קלארק גייבל. יש כנראה איזשהו סוג של געגוע, הרגה לקלאסיקה של השחקנים של פעם. הנה, פוסטל סרוויס. A camera and a van, and then I called you. Postal Service. קצת בעלה של הספרית ברקע, בזמן שאנחנו נדבר על סיפורי מאירוביץ', The Meyerowitz Tales, New and Selected, סיפורי מאירוביץ' חדשים ונבחרים, מאת נועה באומבך. נועה באומבך, אם כבר הזכרנו את נועה מהסרט של דרן אורנובסקי, אז יש פה עוד נועה, שנקרא זה. אז קודם כל, כדי לראות את, את, את הסרט של דרן אורנובסקי, אתם צריכים ללכת להתלבש, לנוע נעליים, ולצאת ולקנות כרטיסים בבתי הקולנוע. כדי לראות את הסרט הרצאה של נועה באומבך, שהיה בפסטיבל קאן האחרון, ובפסטיבל ניו יורק האחרון, ויש בו את דסטין הופמן, ואת אמה תומפסון, ואת אדם סנדלר, ואת בן סטילר. אתם צריכים את נטפליקס, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים בעבר, אין מנוס, נטפליקס זה כוח קולנועי כל כך משמעותי, זה קולנוע, זה פשוט קולנוע, למרות שזה בבית, אבל זה קולנוע, ובייחוד הסרטים הבולטים והמשמעותיים שלהם, שאי אפשר להתעלם מהם. בשנה הבאה, בשנת 2018, נטפליקס מתכנת להוציא 80 סרטי קולנוע. 80 ב-2018, לא לדבר על כל הסדרות, אני לא מדבר פה בכלל על כל הסדרות שמוצאים כמעט מדי יום, אבל 80 סרטי קולנוע. אז כמובן שבסופו דבר אנחנו נדבר על אולי 10% מ-10% מזה, אם בכלל, או 5%, כל השאר יהיה כל מיני דברים זניחים או דברים שלא נספיק לראות, אבל חלק מהם יהיו סרטים משמעותיים. ואין ספק שהסרט הזה הוא סרט משמעותי, סיפורי מאירוביץ', אחד הסרטים החינניים והמוצלחים שנעשו השנה. ופה אנחנו צריכים גם להבין את המוסד הזה שנקרא קולנוע עצמאי. נועה באומבך, יש לו את המערכת ההפקה שלו, סקוט רודין המפיק, והם מגייסים כספים. הוא לוקח את מצלמת ה-16 מילימטר שלו, אוסף את שחקניו, יוצאים לצלם, בלי לחשוב מה יקרה אחר כך, ואז אחרי שהסרט גמור, הם מציגים אותו בפני מפיצים, שרוצים לקנות אותו ולהפיץ אותו. כיום, אחד המפיצים האלה הם נטפליקס, אבל נטפליקס לא קונים כדי להפיץ בבתי הקולנוע, הם קונים כדי להקרין בשירות הסטרימינג שלהם. נועה באומבך אמר בראיון, כמובן הוא מעדיף שהסרט הזה ייראה בבתי הקולנוע, איזה במאי לא, אבל נטפליקס זה לגיטימי כמו כל דבר אחר, אז שם הסרט שלו מוצג, ולהם הוא מכר את הסרט בסוף דבר, אבל סרט נהדר, קודם כל כי הוא תסריטאי נפלא, אוקיי, מה הסיפור? שני אחים, בבית לא פשוט, והם כבר מבוגרים, אחד מהם מאוד מצליח, בן סטילר, השני לא לגמרי מסתדר בחיים, זה אדם סנדלר. הוא חוזר לגור עם ההורים, עם אבא שלו, ועם אמו החורגת, אחרי שהניסויים שלו מתפרקים, והוא לא לגמרי, אין לו ממש עבודה, והוא לא כל כך מרגיש טוב, ובכלל החיים לא מוצלחים. ונראה שהוא מאכזב את כולם. הבת שלו בדיוק יוצאת לקולג', אז גם המערכת היחסים היחידה המשפחתית שאיכשהו כן, כנראה הוא הצליח לעשות כמו שצריך גם זה, נלקח ממנו. ואז המפגש הזה בין שני האחים, בתוך המסגרת המשפחתית, המאוד מעיקה, כי האבא הוא אומן. הוא פסל. הרולד מאירוביץ'. והוא פסל שנורא מרזיק מעצמו, עם אגו לא מבוטל, דברים שלו הוצגו, והוא זכה אולי להצלחה קטנה, אבל הוא לא מצליח כמו שהוא היה רוצה לחשוב שהוא באמת. ופה יש איזשהו סוג של איזושהי הצצה לתוך הנפש של אדם שהוא קצת נרקיסיסט, קצת מרוצה מדי מעצמו, שלאו דווקא בצדק, ואיך הוא מייפה את המציאות, שלא לומר משקר, כדי כל הזמן להאדיר את עצמו, ואי אפשר לראות את הדמות הזאת של דסטין הופמן, ולא חשוב על הפסיכולוגיה שגורמת למישהו כמו דונלד טראמפ לדבר ולהגיד את הדברים שהוא אומר, דברים שאין להם שחר ואין להם היגיון והם רחוקים מהאמת, אבל כנראה שאיזשהו סוג של קומפולסיה, איזשהו סוג של צורך פנימי להגיד אותם, כדי כל הזמן להעלות את עצמו מהמקום הנמוך שהוא מרגיש שהוא נמצא, אל המקום הגבוה שבו הוא מרגיש שהוא צריך להיות. אז הדמות שדסטין הופמן מגלם, של האבא המאוד לא מתפקד, שרואה בעצמו אומן יותר גדול ממה שהוא כנראה באמת, זה דמות מרתקת גם באופן שבו היא כתובה, אבל בעיקר איך שדסטין הופמן מגלם אותה, הוא נהדר. בנרקיסיזם הזה, בעיוורון הזה, באומן שאמור להיות הכי רגיש, ולא רואה את האנשים הכי קרובים אליו. ושוב, בנושא הזה, יש דמיון נורא נורא גדול בין שני הסרטים האלה, בין הסרטים של דרן אהרונובסקי, ובין הסרט של דרן אהרונובסקי, ובין הסרט של... בין הסרט של דרן אהרונובסקי, ובין הסרט, סליחה, של נועה באומבך, הנושא הזה של האומן במרכז. אז... הסרט מחולק לפרקים, יש בו משהו מאוד קטוע, כי אחד הדברים שאני חושב שנועה באומבך רוצה שאנחנו נשים לב, זה איך זה לגדול בתוך בית כזה, שבו לא באמת שמים לב אחד לשני, לא באמת מקשיבים אחד לשני, לא באמת רואים אחד את השני, ושטווח תשומת הלב הוא מאוד מאוד מצומצם, זה שהוא בית עם הפרעת קשב. עכשיו, אני לא חושב שזאת הפרעת קשב שהיא קלינית, אני חושב שזה הפרעת קשב שפשוט של חוסר אכפתיות, או איזושהי תחושה שמערכת היחסים צריכה להיות כזאת של האבא צריך רק לקבל ולא להעניק, אז הוא קצת מתייחס בביטול אל העולם. זה מאפיין גם את האופן שבו הסרט בנוי וערוך, שיש בו משהו מאוד מקוטע לפרקים, וגם הסצנות עצמם לפעמים נגמרות טרם זמנם, במין סוג של, אוקיי, איבדתי עניין בכם, אני רוצה להמשיך הלאה, אתם מתישים אותי, והאבא ממשיך בדרכו, אז יש גם עניין כזה של האופן שבו הסרט הזה מצולם וערוך. אחד הדברים שהכי מעניינים בסרט הזה, שאם אתם מכירים את הסרטים של נועה באומבך, אז הסרט הזה משלים אותם מאוד יפה, את הסרטים הקודמים שלו, ובעיקר את הסרט The Squid and the Whale, לחיות בין השורות, אני חושב שקורא לזה בעברית, אחד הסרטים הכי טובים שלו, הסרט עם ג'ף דניאלס, על זוג שהזוגיות שלו מתפרקת, ואיך הילד, הבן, מתמודד עם הדבר הזה. הסרט ההוא היה מנקודת מבטו של הילד הקטן, הצעיר, התיכוניסט, הולך לאיבוד, ופה אנחנו חוזרים פחות או יותר אל אותה דמות כשהיא יותר מבוגרת, הדמות של אדם סנדלר, ועדיין רואים שהחיים שלו די מפורקים ומפוררים, והוא לא מצליח להתמודד, ובמידה מסוימת הדמות של ג'ף דניאלס, אפשר לראות בה, איך היא התגלגלה לתוך הדמות של, 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 של דסטין הופמן, שם זה היה סופר, ופה זה פסל, אבל בשני המקרים הוא גם מורה די נערץ, על ידי תלמידים ובעיקר תלמידות, אז הדמיון בין העולמות, והאופן שבו מעין סרט המשך של אותה משפחה, נמצא שם בסרטים האלה. כשמסתכלים על הביוגרפיה האישית של נועה באומבך, אז אבא שלו באמת היה סופר ומבקר קולנוע, וסבא שלו, הרולד, כך נקרא גם נקראת הדמות של דסטין הופמן, הרולד באומבך, היה פסל, את זה לא ידעתי. Can you hear me? Can you hear me? No one cared enough to stay. Can you hear me? Can you hear me? You must remember me, oh man. I know that you can if you try. So just open up your eyes, old man. Look who's come to say goodbye. Thank you.
The sun has left the sky, oh man. The birds have flown away, and no one came to cry, oh man, goodbye, oh man, goodbye. You wanna stay, I know you do, but it ain't no use to try, 'cause I'll be here and I'm just like you. Goodbye, oh man, goodbye. Won't be no God to comfort you. You taught me not to believe that lie. You don't need anybody, nobody needs you. Don't cry, oh man, don't cry. Everybody dies.
Movies is magic.
CinemaScope, CinemaScope, in Yair Rave.
Radio Rahim.
So, yeah, that's the radio.
That's the radio. This is the radio.